פלוס מינוס, מדברים על כסף בחוכמה.
בהגשת שולם פקשר ופישל רוזנפלד.
מאמנים ויועצים לכלכלת המשפחה החרדית. שלום וברוכים הבאים לפלוס מינוס. אני פישל רוזנפלד.
ואני שולם פקשר.
והיום אנחנו מארחים דמות מעניינת במיוחד, אבישי ויינגולד.
מומחה ומרצה לכלכלת המשפחה, בהרמוניה זוגית. נכון, אבישי?
מה זה בהרמוניה זוגית? זה סלוגן שיווקי, כאילו... מה זה המשפט הזה?
הרמוניה זוגית זה בעצם אומר לגרום שהכלכלה שלנו, הרי אנחנו עוסקים בעולם של, של כלכלת משפחה, שהיא תזרום בצורה הרמונית בבית בין בני הזוג. הרי זה ברור שבכל בית יש שני בני זוג שמנהלים את הכלכלה שלהם, וברור שכולנו רוצים להתנהלות כלכלית נבונה, גם לעצמנו, גם למשפחות שאנחנו מלווים, אבל חשוב לנו לדעת שכלכלת הבית היא לא הדבר הכי הכי חשוב. אנחנו רוצים שגם הנושא הזוגי יסתדר, כי עלול להיות מצב חס ושלום שהכלכלה תסתדר, אבל זה על חשבון הזוגיות. או לחילופין, יש אצל אנשים שאצלם דווקא הפוך, הם כל כך מעריכים את הזוגיות, שהכלכלה לא תופסת בכלל מקום. מה שצריך קונים, יהיה או לא יהיה. והחוכמה היא באמת לארגן את הכלכלת הבית ביחד עם ההרמוניה הזוגית, שגם הכלכלה תהיה מסודרת וגם הזוגיות, וזה הבשורה פה.
זה הקאץ'. אתה אומר, זה איזשהו תת-התמחות בתוך כל העולם של אימון כלכלי משפחתי?
כן, חד משמעית. זה משהו שמאוד מאוד מבדל אותי ושמתי לב אליו, ואחרי כמה שנים שעסקתי בתחום, דניו, זה לא חשבתי אף פעם שיש בכלל תואר כזה. אבל עסקתי בכלכלת משפחה כמה שנים, והיה לי ברוך השם הרבה הצלחות והרבה נחת. ובשביל שלב שאלתי את עצמי, ומה אני יותר טוב מכל אדם אחר בשוק? יש לפחות אלפים של מאמנים לכלכלת משפחה בישראל, מאות מהם חרדים, ואולי אפילו יותר. ואני אומר לעצמי...
אגב, כל הנושא הזה של מאות מאמנים, הרי בו אין באמת הגדרה רגולטורית למה זה יועץ כלכלת המשפחה, ובעצם כל בן אדם שני יכול להחליט מחר בבוקר, אני יועץ כלכלי, ומגיע בן אדם ושואל את עצמו, רגע, למה שאני אדבר עם אבישי? כאילו... מה איתו? אז אתה אומר, באתי ואמרתי, אני מומחה לזוגיות. אוקיי, ו...
אז ככה, לגבי השאלה שלך על הרגולציה, באמת אין רגולציה בנושא הזה עדיין. איגוד המאמנים רוצה לעשות רגולציה, אבל בינתיים זה עוד לא קיים. ואני לא רואה בזה בעיה. אני מכיר המון מאמנים, מכל מיני מגוון של הכשרות גדולות וקטנות ומסודרות ולא מסודרות. אני אפילו מכיר מאמנים שמעולם לא עברו שום הכשרה, והתוצרים שלהם יפים. אני לא ראיתי שהם בכך מזיקים. אני ראיתי קצת שמזיקים, אבל אני לא יכול להגיד שאלה שמזיקים הם דווקא אלה שלא עברו רגולציה. הרגולציה לא נראה לי היא תושיע פה משהו.
תשמע, כשאנחנו מסתכלים על תחום הביטוח למשל, אנחנו רואים את הסוכנים של פעם שעושים פיגועים מכאן עד אמריקה, אנחנו רואים את הסוכנים של היום שעוברים שבעה מדורי גיהנום בלימודים ובבחינות, שהם משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרגולציה עוזרת לסנן דברים לטובת הצרכן בסוף.
אני מניח שבסוף זה יבוא לכדי ביטוי הרגולציה הזאת, אבל בוא נחזור לעניין שלנו, כי אנחנו יושבים היום עם יו"ר איגוד המאמנים שמנסה לקדם את זה, אנחנו יושבים היום עם אבישי, ואני חייב לספר לכם איזשהו סיפור שאני חווה אותו בימים אלה, ואני רוצה לשתף אתכם בזה, וזה באמת מתקשר להרמוניה הזוגית. קיבלתי משפחה לליווי, קבעתי איתם פגישה, ואז כמה ימים לפני התאריך פגישה, אני מקבל טלפון מהאישה, ואומרת לי, רב פקשר, כן, אני יכול לשוחח איתך לפני שאנחנו נפגשים. עכשיו, לפעמים זה קורה, בדרך כלל כשיש איזשהו קצר בין בני הזוג, אז כל אחד מנסה ליצור קשר מקדים עם המאמן, אבל עד שכביכול יהיה בצד שלו, או לכל פחות להשמיץ את השני, אני מכיר את זה, אנחנו מכירים את זה. אבל פה זה הריח לי שיש פה משהו איזה, והתגלה לי סיפור מטורף. היא אומרת לי, כבר 15 שנים, שאנחנו בשני חשבונות אחרים לגמרי, המשכורת שלי נכנסת לחשבון שלי, המשכורת שלו נכנסת לחשבון שלו, עליו כל ההוצאות של הבית, אני הוצאות אחרות לגמרי, הכל מפרד לגמרי, 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 הוא משלם את המשכנתא, אני זה, ואני שואל אותה, ולמה? אומרת לי, אתה צריך להבין, כשאני 15 שנה אני כבר מבקשת כסף, אני בא לבקש על זה ועל זה, על דה ועל העם, תמיד הוא אומר לי, אין לי. תמיד אומר לי, אין לי. אומר לי, יש חובות, יש זה. אומר לי, כבר פעמיים נכנס לו סכום רציני. פעם אחת איזה פוליסת ביטוח, אתם מכירים בטח, את פוליסת ביטוח מחול, שמוכרים.
הידיעה.
השתחרר 100,000 שקל, אני לא בא להמליץ פה כן ולא, אבל השתחרר 100,000 שקל, נעלם כלום עד שבא. שתיים, הוא קיבל ירושה, 150,000 שקל. אומר לי, באותה תקופה אני מבקש ממנו דברים? אין. קיצור, גיליתי פה פערים עצומים, עצומים, עצומים. חשבתי שזה בכלל לא...
כל הנושא של אין לי ויש לי, זה נושא לפודקאסט בפני עצמו.
אל תדע, נגיע.
כי בסופו של דבר אנחנו מחליטים על סמך הרצונות שלנו, למה יש לנו ולמה אין לנו.
ברור.
כי אנחנו חיים בעולם של שפע, שמת לב, אנחנו לא כמו פעם שיש מישהו שרעב ללחם. לחם יש לכולם, המכולת מפוצצת באנשים, יש להם אולי יותר חובות, אולי יותר לחצים, אבל אין מחסור בדור של היום.
נכון. אז קצת חששתי, אולי הוא מכור להימורים, כאילו משהו פה בסיפור שלה נשמע מאוד דמיוני. קיצור, שמעתי את העניינים, חצי שעה, שלושת רבעי שעה, שמעתי, אמרתי לה, הבנתי, שמעתי, בוא ניפגש, אני מגיע ניטרלי, מה שנקרא, שומע. ואז מגיעים אלה שני בני הזוג, ואני בכלל חשבתי שזה בכלל עניין למאמן זוגי. אני בכלל חשבתי שצריך לשלוח לנו טיפול. אמר לי, כבר היינו בטיפול. הגענו לאיזשהו סטטוס כבר בסדר, הוא לא נותן לי מכות, אני לא נותן לו, בסדר, במובן המטאפורי של המילה, ואנחנו חיים באותו בית, אבל הכסף, בכוונה, גם הדירוג האשראי, אני לא רוצה שיפגע בגללו, אם הוא עוד מודעת, זה, מגיעו אליי, ואז עשיתי איתם כמה פגישות, שקודם כל הבנו את המספרים, ואז ראינו דבר מאוד מדהים, רוב ההוצאות של הבית, עליו, כמובן. עכשיו, מה קורה, איפה נופל לדברים? כשילד מגיע לאבא ואומר לו, אני צריך כסף לקטנה, מה קורה? לך לאמא. אמא אומרת, לך לאבא. תחשוב, זה מטורף. סך הכל סכסוך כלכלי, לא סכסוך זוגי, כביכול יש סטטוס קוו, כן, איך שהם חיים בבית, ופה בכלכלה, תור ובור. קיצור, שמנו את כל המספרים על השולחן, ואז ראינו בכלל שהיא קונה דברים, בעיקר מהמשכורת שלה, בעיקר דברים, אתה יודע, קודם כל פינוקים, וזה בסדר, בן אדם, מותר לבן אדם להתפנק, ושתיים, היא הביאה הרבה הרבה כסף לילדים הנשואים. זה ההובי שלה. עוד לפני הבית שלה, הבית שלה מתרסק, הבית שלה בחובות, בלגן עצום, ואז שמנו את כל המספרים, ואז הגענו בסוף, 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 אתה יודע, כל המשימה שלנו זה להגיע למספר, קודם כל, הגענו למספר שחסר 5,000 שקל. ואז לא, הסכום כזה עצום. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אתם רואים את המספרים, אתם רואים על מי רוב הנטל לופל? בוא נתחלק. נעשה 2,500 שקל. אתה מגדיל הכנסות? 2,500 שקל, את מביאה מהקופה שלך, ושמה את זה בקופה שלו. לקח לה 2 דקות, היא אמרה לה, אני מוכנה.
וואו.
אחרי ש... 15 שנה, היא לא מוכנה להוציא שקל ממנה בשבילו. ואז אני מרצה על זה גם, ואני אומר להם, אין פה קסם. יש פה דבר אחד, ברגע שהיא הבינה שהוא לא מכור להימורים. ברגע שראתה את המספרים, היא גם לא יכלה לעמוד מול זה. וזה לדעתי הבסיס, ואתה תגיד לי אם אני צודק או לא, כמומחה לזה, זה הבסיס לדעתי, כשאנחנו רוצים לסחרן עניינים כלכליים בבני הזוג, זה קודם כל השיקוף.
כמובן, כמו שאתה אומר, העבודה יפה עשית שמה, כי באמת השיקוף הוא דבר שהוא נכון לכולם, גם למי שההרמוניה הזוגית שלו מצוינת. אנחנו צריכים לדעת לקראת מה אנחנו עומדים. כל תהליך כלכלי, כמו שאמרתם נכון, מתחיל משיקוף, כי אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו עומדים. זה א' ב'.
כן, אני אומר את זה אגב לכל משפחה, מגיע אליי, עם מה אני אצא מהתהליך? מה אתה מבטיח לי? מה זה? אני אומר להם, תקשיבו, אני מבטיח לכם דבר אחד. יהיה לכם סדר בכל הבלגן, אתם תדעו בדיוק מה קורה. אחרי זה, אם תצאו מהחובות, תישארו בחובות, אם תהיו עשירים, תהיו עניים, לא יודע, זה כבר לא תלוי בי, זה תלוי בכם.
אתה יודע מה אני עונה? אני עונה שיש 100% הצלחה בתהליך. אומרים, מה? אולי 100% למי שאוחז בזה, מי שבא לעבוד, 0% למי שלא בא לעבוד. מי שבא ובאמת מביא את כל כולו לתהליך, 100% הצלחה. מי שמתחיל עם התחמקויות, לא יכול, אין לי כוח, כן יש לי, אין לי, חסר לי וזה, שם אנחנו נופלים. אבל תמשיך, אבישי, עם מה שהתחלת.
אז באמת, הנושא של השיקוף, כמו שאמרתם, הוא חשוב מאוד, ובמיוחד בנושא של הרמוניה זוגית, הוא חשוב שבעתיים. כי באמת, כמו שאמרת, נקודת המוצא היא שאף אחד לא רשע ואף אחד לא שונא באמת אחד את השני, ואם הם נמצאים בבית אחד, סיכוי גבוה מאוד, או שהם רוצים להסתדר, או רוצים מאוד להסתדר, ובמקרים הקשים יותר הם מעדיפים להסתדר. אבל זה ודאי לא מגיע ממקום של להיכנס במישהו או להניש מישהו.
אז מה כן?
בדרך כלל זה איזשהו הרגל שנוצר, בדרך כלל בחוסר מחשבה. הם התרגלו לאיזשהו סיטואציה שכל פעם שחסר כסף אז היא צועקת עליו או עליה, או ש... או היא אומרת לו קמצן, או שהוא אומר לה בזבזנית, או כאילו זה מין, נקרא לזה, זה נוצר בדרך כלל בלי מחשבה, זה לא ישבו שני צדדים
על כוס קפה והוגה
ונחליט לריב על הכסף, נסתדר בהכל ובכסף נריב. זה פשוט מטבע הדברים, כסף זה דבר כזה ש יחסית למי שלא בעניינים קשה לו להביא אותו.
ברור.
רגשות, מחמאות, אפשר ללכת להביא, לנסות לסדר את זה יותר. כסף זה מה שצריך להכניס אותו, וכשיש חוסר בכסף, הגמור אומרת שאיפה שאין כסף יש מריבות, וזה באמת,
זה לא אנחנו המצאנו את זה, הגמרא אומרת.
כן, אגב, בדיוק עכשיו בניתי את המצגת להרצאה הבאה שלי, אז נכנסתי שם לנתון הזה, עשיתי, השתמשתי דווקא בשביל זה ב-AI.
מדהים.
ואמרתי לו, לא, יש לקלוד את האופציית מחקר החדשה שלו, שהוא צורק את כל האינטרנט.
כן, מטורף. אגב, יש את זה בצ'אט GPT גם, יש O3, משהו כזה.
Deep Research.
כן.
מחקר מעמיק. ביקשתי ממנו כמה נתונים, אחד מהנתונים היה כמה אחוז, אבל שיהיה מוכח מחקרית, כאילו תמצא לי מחקר שמצביע כמה מהזוגות רבים בגלל בעיות כלכליות.
מה יצא?
הגיע לנתון של 67% אם אני לא טועה.
67% רבים?
כן.
וואו. 67% מאלה שלא מסתדרים על כסף, או 67% מכלל זוגות העולם?
67% מהזוגות רבים על כסף.
וואו, איזה דרמה.
אתה אומר, בוא, אגב, אני אומר את זה תמיד לאשתי, לפני העשירי, מחר בבוקר, אנחנו הולכים לשמוע את השכנים רבים. אנחנו שומעים, זה עובד.
אבל אני לא שומע כלום.
אז מי שרב על כסף שידע שהוא,
לא, אנחנו בדירה מחולקת. אז הבידוד לא הכי זה.
מי שרב עם אשתו על כסף שידע שהוא מהשני שליש. אז זה בסדר.
אז מה אתה חושב, קודם כל? קודם כל, באילו מקרים אתה נתקל?
מגוון גדול של מקרים. למעשה, אמנם אנחנו בעיקר נתמקד על הרומן הזוגית, אבל אני עוזר גם למקרים שהם לא,
כמובן, עם דגש של בעיות זוגיות בתחום הכלכלה.
בדיוק, כי אני שמתי לב שזה בשורה שאני יודע להביא שפחות מצויה אצל מאמנים כלכליים. מה שקורה, האימון הכלכלי יושב הרבה מאוד על כסף, על אקסלי ועל מספרים ועל הכנסות והוצאות. ופה האלמנט הזה הרגשי והזוגי הוא דבר ש לא תמיד הראש הכלכלי מונח שם, כי אנחנו יותר מונחים בעניינים השכליים. ולכן מה שאנחנו עושים, זה קורה מצב שיש, דבר ראשון, הדבר הראשון שאפשר להגיד, שנכון לדעתי, היא כנראה יותר מ-67% מהאנשים שאני פוגש ושישנם, אני מבינוח שגם אתם מוצאים את זה, חוסר שיח על כסף. דיינו, יש שיח, תביא לי כסף לחנות.
טכני ביותר.
כן, מתי נכנס המענק עבודה, זה יש. אבל שיח ברמה של, כשיכנס המענק עבודה, עדיף לשלם את החוב למוישה, או עדיף להשקיע לחתונה של חיינקה? אין, אפילו שאלה כזאת, שזה כאילו, אין פה רגשות כביכול.
כאילו, כל אחד מחליט, מי ששמע אחרי על הכסף, הוא לכאורה מחליט לבד, ופה,
זה פשוט קורה, נכנס למענק עבודה, במקרה הטוב הוא נתן את זה לאחד משני המקומות האלה, במקרה הפחות טוב והיותר מצוי, זה פשוט נבלע בעובר ושעה ולא נשאר מזה, לא חוב למוישה ולא חיסכון
לחנקה. מענק עבודה, יש גם דמי הבראה, מענק עבודה הרי לא כולם מקבלים, דמי הבראה כולם מקבלים.
כן, כן, לגמרי. יש גם האישה ויש גם הגבר, אם במקרה שיש להם בני הזוג.
אגב, אם כבר הרמוניה זוגית,
כן.
מה קורה כשלאחד מבני הזוג יש הכנסה יותר נמוכה, ולשני יש בעצם יותר הכנסות, מה שנקרא, העול עליו, זה משפיע על הזוגיות?
וואו, זה מאוד משתנה, זה שאלה מאוד טובה. בעולם הכללי זה מצוי שמי שמכניס יותר כסף, אז יש לו יותר אמירה, והוא כאילו יותר שווה, ו אם הבעל מביא פחות כסף, אז כאילו זה נחשב שהוא פחות מוצלח משאר העולם, נכון. שמקובל שהגברים מכניסים יותר. בציבור שלנו זה פחות מצוי, מכמה סיבות. דבר ראשון, הערך שאנחנו שמים לכסף הוא יותר נמוך, בדרך כלל.
יש לנו ערכים אחרים.
בדיוק. דבר שני, יש בתים שמבחירה, הבעל בכוונה רוצה ללמוד, והאישה מאוד רוצה, לביתי עכשיו זוג ממש לפני שבאתי לפה, האישה אומרת לי, אני רוצה שיהיה עוד כסף בבית, אבל אני לא רוצה שבעלי יצא מהלימוד. והוא עושה לי, עם הראש כן, ורואים שכאילו, חד משמעית, זה, והיא כן רוצה שהוא ינהל את הכסף. זה כאילו, היא ביקשה שהוא ינהל.
היא סומכת עליו בכל נפשה וליבה.
כן.
חד משמעית.
ולמרות שהוא לא מביא את הכסף, כי זה ממש לא רלוונטי, והיא יודעת לנהל כסף, זה לא שהיא לא יודעת, היא פשוט רוצה שהוא ינהל, ועדיין היא תביא את רוב הכסף. ולכן זה עלול לקרות מצב כזה, יש סיכוי כזה, אבל לא ראיתי את זה הרבה פעמים.
אתה יודע, אני קודם אמרת, אין שיח על כסף, אני אגיד לך עוד יותר מה אין שיח. ישבו אצלי זוג, שהגענו לשום הסכמה שצריך להגדיל הכנסות, ואז האישה מסתכלת על הבעל, אומרת לו, אני מכניסה, אני כבר עובדת משרה מלאה, כעוד בכל אופן כמה שאפשר, עכשיו אתה, תתרום לתהליך. והוא אומר, רגע, אבל אני רוצה לשבת בכל כל ימי חיי. ואז הוא אומרת, אבל שנייה, יש פה בעיה. ואז לראשונה אני יצאתי כאילו מהתמונה, התנגדתי שנייה מהשיח, ונתתי להם לדבר, וגיליתי שפעם ראשונה בחיים, שהם יושבים ומדברים על מטרות בחיים. הוא אומר, אני רוצה לשבת בכל כל ימי חיי, וזה ראוי לכל הערכה. היא אומרת, אבל מה לעשות? אני כבר עובדת משמונה וחצי בבוקר עד שלוש וחצי אחרי הצהריים, וצריך פה עוד כסף, אז מה נעשה? ואז יש פה, לראשונה עולה הזו, הפגישה הזאת בעיניי שווה. אגב,
הדילמה הזאת, הדילמה הזאת של כולל או כסף,
זה פרק
זה דילמה, זה דילמה כל כך קשה, אני יושב עם משפחות, ואני מרגיש שהמיסיונר שמטיף לצאת.
לגמרי, לגמרי.
ואני לא רוצה להגיד לבן אדם, תשמע, אתה חייב לצאת לעבוד. כי מה, אני אחרי זה יגידו שאני מקלקל אברכים.
ברור.
היית לכם כבר פייגר, נכון ברוך פייגר?
ברוך פייגר עוד לא.
אז דברו איתו על זה, תקראו לו דברו איתו, יש לכם
מה
להגיד.
מה?
הוא מורד, יש מה
איתו. אתה יודע מה, אני עשיתי עם כזה אברך, אם כבר העלית את הנושא הזה, אפילו שזה לא נושא הפודקאסט, לקחתי כזה אברך, הוא אמר לי, אתה יודע מה הפתרון שלי, הוא אומר לי להגדלת הכנסות, אמרתי לו, מה? הוא אומר לי להשקיע עוד בלימוד. אמרתי לו, מצוין, אני איתך, משקיעים בלימוד. בוא נקח את השעות של היום, אתה היית יושב בכולל, איזה שעה אתה מוסיף ללימוד? ככה עשיתי. מצאנו שעה שהוא מוסיף ללימוד. לצורך עשיית הלשמיה. מצוין. עכשיו מה עוד עושים? עכשיו יש עשיית הלשמיה ביד. עכשיו בוא נכניס את זה לתוך חפץ. ואז פתאום התחיל להבין קוקו שלא נגדו. יעדתי לו שעה שהוא מגביר את כוח התורה, ואז מצאנו עוד שעתיים ביום שהוא יכול לעשות עריכה תורנית, הוא טוב בעריכה תורנית, אתה תתפלא, אנשים דופקים בדלת והוא סוגר להם את הדלת. אמרתי לו, לא הבנת, אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אמר לי, בטח. ואני, הקדוש ברוך הוא שולח לך אנשים לדפוק בדלת, אתה סוגר לה את הדלת. לא הבנת, אתה אומר לו, קדוש ברוך הוא, אל תביא לי. אך אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? הבין את הסוגיה, לקח זמן, כל הדבר הזה הוא בתהליך, כן? אבל לשם גם הצלחתי לקחת אותו, הוא לא יצא מהכולל, והפוך, עודדתי אותו שלו. זה תהליך מעניין שקורה, כל משפחה עם פתרונות שלה, אבל בוא נחזור אלינו.
אבל אתה יודע מה אתה מזכיר לי? את ההוא שטבע בים והגיע נהיה להוציא אותו, אמר לא לא לא, אלוקים יעזור לי, אלוקים יעזור לי, ואז אחרי זה צעק, אלוקים, למה אתה לא עוזר לי? למה אתה לא שולח מישהו שיציל אותי?
ממש ככה.
אז אני חוזר לשאלה ששאלתי מקודם, באילו מקרים אתה נתקל? כאילו אני רוצה להציף פה איזשהו אתגרים ולתת פתרונות לזוגות ששומעים אותנו עכשיו, באילו אתגרים אפשר להתקל ומה הפתרונות?
וואו, טוב, יש באמת מגוון ענק של תקלות. התקלה הראשונה, כמו שאמרנו, זה החוסר שיח על כסף.
אז מה הפתרון לזה?
שיח. רק שזה לא קל תמיד לעשות שיח לבד. אם האדם מספיק אמיץ, הבעל או האישה, פשוט האישה יכולה להגיד לבעלה, תקשיב, אני שמעתי פודקאסט של שולם פאקשר ופישר רוזנפלד, הם דיברו על הנושא של הרמוניה זוגית, אני הבנתי שחוסר שיח על כסף יוצר לנו בעיה כלכלית, בעיה זוגית, ואני רוצה לצאת איתך לפארק רמות, ללא יודע, לפארק אכט.
בדיוק רציתי להגיד את זה, שצריך לצאת החוצה ולהתנתק מהעולם הזה, להיות בתוך זה, ממש.
אתה יודע מה אני אומר, אפילו תזמינו קפה ועוגה, והחשבון התקציב כמובן.
הופה, שולם נהיה לארד, שולם נהיה לארד.
אין מה לעשות, אין מה לעשות, ככה זה זה. אז זה הטיפ הראשון, אתה אומר, קודם כל סיכרון זה לצאת החוצה שנייה, לשבת הכוס קפה ומה?
ולהגדיר מראש, כמו שאומרים שאדם רוצה לעלות שכר, מנסתם דיברתם ותדברו על נושא של שיחת שכר, לא פוגשים את הבוס ליד הקיור, אומרים, רציתי לעלות שכר, נכון, אין לזה שום טעם. אני אומר, אני רוצה לעשות איתך שיחת שכר, מתי אנחנו יכולים לקבוע ביומן, אני נכנס. אותו דבר, אנחנו עושים שיחת כסף, מסודרת, קובעים, זה יכול להיות לשישי, זה יכול להיות מוצאי שבת, לא משנה מתי שמסתדר לכם.
אני אגב תמיד אומר לזוגות שמוצאי שבת, אפילו בקיץ שזה קצר, זה הזמן הכי טוב לעשות ישיבה שבועית על הכסף, לבדוק מה, אם אנחנו בתקציב, לא בתקציב.
אתה רוצה לבוא לבית שלי?
זמן כזה
שאין לעבודה. כאילו, שאתה בא, אתה אומר את זה? כאילו, אתה רוצה לבוא לראות מה, אם זה זמן טוב? בוא. שבת עם שלושה ילדים, הבית הפוך.
הפוך.
וזה...
זה הבעיה שאתה נותן להם לישון בצהריים.
הנה, הכנסנו להרמוניה זוגית.
אז באמת, מוצאי שבת זה אחלה זמן, אני מוצאי שבת זה היום הכי פורה אצלי וכל
השעות. השעות הכי פורות.
זה באמת, אני רענן ואני זה, בדרך כלל אני מספיק המון דברים חשובים. אבל כל משפחה תבחר לעצמה, זה תלוי אם הבעל אברך ועובד, ושעות העבודה, ושעות הלימוד, וגם זה גם תלוי גם בשעון הביולוגי. אני לא צריך לספר לכם שיש אנשים שהם פעילים מאוד בלילה, ויש אנשים שנרדמים בלילה, אפילו משעות הערב, ואם השעון ביולוגי לא מתאים לערב, אז ודאי שלא, האתגר הוא לפעמים שהשעון הביולוגי לא מתאים.
אז אתה מדבר על פעם אחת לצאת?
שנייה, הוא יציף פה עוד...
שנייה, מה?
דרכנו פה על יבלת.
השעון הביולוגי לא מתאים.
לא מתאים.
דרכנו פה על יבלת, שאתה לא יודע כמה זוגות מתמודדים איתה, אני יושב אצלי בזמן.
שמה?
שהבעל פורח, החל משבע בערב, ואשתו משש וחצי, אין, אוי סמן.
צריך לבדוק מה הבעל עושה בבוקר.
רשמית זה קשור לזה, אבל כשאנחנו מדברים על השעון ביולוגי, זה באמת נכון שיש אנשים שהשעון הביולוגי שלהם הוא כזה. וזה אתגר, אני לא אומר שזה לא אתגר.
איך מתמודדים איתו?
דבר שאני להכיר בו. זה לא בושה. לא בושה להכיר בזה שאני אוהבת להיות ערה בלילה, ואתה אוהב לישון בלילה. זה דבר תקין, זה לא אומר לא עליי שאני לא בסדר, ולא עליך שאתה לא בסדר. זה קצת מאתגר, אנחנו צריכים יותר למצוא זמן, למצוא זמן לזוגיות שלנו, למצוא זמן לגדל ילדים, למצוא זמן לשיחות, לארוחת ערב, אנחנו צריכים, יש פה איזשהו אלמנט, אפשר קצת להתגמש, אותו אחד שרוצה לישון ב-9 ישן ב-10, ואותו אחד שרוצה לישון ב-2 ישן, וזה, אפשר למצוא איזשהו דרכים בשביל להגיע לעמק שווה מסוים, אבל אנחנו צריכים לעשות את השיחה הזאת בזמן...
זה שיחה, אתה מדבר איתי על השיחה חד פעמית פה, אתה מדבר איתי על שיחה חודשית, למה אתה מתכוון שיח לכזה?
תתחיל עם חד פעמי.
זה מה שאני בא לשאול, ואז מה?
בוא נתחיל עם חד פעמי, בוא נראה בכלל מה קורה. האם אתה מרוצה במצב הכלכלי שלנו, לא מרוצה, האם יש מה לעשות או אין מה לעשות, מה היית חושב להגיד? אני אגיד לכם משהו, זה קל להגיד, קשה לבצע, אני אגיד לכם בכנות. רוב הזוגות שיהיה להם קל לעשות את זה, זה בדרך כלל אצל יועץ בחדר. אין מה לעשות. כשיש יועץ בחדר, שפה דימן...
מכוון גם.
כן, וגם... גם יש פה מישהו שאם יהיה איזה פיצוץ, הוא יוציא צינור ויחבל.
וזה לא רק זה. אני תמיד אומר לאנשים שזה אחד הסיבות למה אני לא עושה פגישות חד פעמיות. אני מגיע לפגישה הראשונה, הם לא יודעים מי אתה, מה אתה, אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך. שומרים את הדברים בבטן. אני לי עכשיו בדיוק אפרופו הרמוניה זוגית, היה לי עכשיו מישהו שרצה מזמן כבר להגיע ולא הגיע. לא ידעתי למה, אמרתי בסדר, הוא לא רציני, לא רוצה תהליך. שלום על ישראל, אתה יודע, לא מנדנד. התקשר אליי לפני שבועיים, אני רוצה. אמרתי לו, אוקיי, בוא נקבע תאריך. קבענו, הכל טוב ויפה. ואז הוא מתקשר אליי שלושה ימים לפני זה, תגיד, אפשר לבוא לבד? אני אומר לו, תשמע, אתה תבוא לבד, חבל על הכסף שלך, זה לא יעבוד. אז כאילו, מה עשינו?
יפה.
אז הוא אומר לי, אני אסביר לך משהו. לאשתי יש מחלת נפש. והיא לא מסוגלת לשבת רגוע, והיא תיחס, והיא תתפרץ עליי, והיא זה. אמרתי לו, אוקיי, בסדר, ראינו, שמענו דברים, הכל טוב, אני רגיל לזה. אז זה, אבל תכלס מה שקרה זה שביום של הפגישה, חצי שעה לפני זה מתקשר אליי, תשמע, אשתי החליטה שלא בא לה לבוא לפגישה, היא כנראה היא מאשימה אותו בבעיות הכספיות, וזה, אמרתי לו, אוקיי, אז אין פגישה, מה נעשה?
תכלס, מה עושים? אתה אומר שיח וזה, אתה מדבר איתי על זוג, מה שנקרא, עוד לא צפה הבעיה הגדולה. בסדר? זה נגמר בשיח.
עוד לא התפוצץ.
עוד לא התפוצץ. מה קורה כשזה מתפוצץ? והתפוצץ יכול להיות ברמה שהיא לא מאמינה בו, או הפוך. אם מתפוצץ זה אומר שיש ויכוחים אינסופיים, כמו שאתה אמרת מקודם, את בזבזנית, אתה קמצן. מה עושים אז?
בדרך כלל מקרים כאלה צריך באמת איש מקצוע, לבד יהיה קשה לפתור את זה. הכי טוב זה איש מקצוע בתחום הכלכלת בית והרמוניה זוגית, שהוא מומחה לשני הדברים. במקרים מסוימים יכול לפתור גם מומחה לאחד התחומים, או יועץ נישואין או כלכלה.
אבל מה בפועל אפשר לעשות? אתה שפתחה על הכיסא.
למה באמת מדריכי חתנים לא מדריכים על כסף?
אתה נכנס לנישה, וואו.
למה אנחנו צריכים לחבות את השריפות ולהתמודד עם פיגועים שנה אחרי? כאילו לא היה כלום.
כי זה כאילו, אתה יודע, כל עניין של מדריכי חתנים זה משהו במסורת. מה שלא הדריכו לפני 200 שנה, לא מדריכים היום. אחר כך יש קורסים נלווים, צריך שנה את זה, מסכים איתך לגמרי.
יש, איך אומרים, אני לא מוסמך מה שנקרא להעביר על ביקורת.
קטונתי.
אם יבוא אליי מדריך חתנים, ודאי ימליץ לו או להעביר את זה בעצמו, או לעשות שיתוף פעולה עם אחד מאיתנו בשביל לעשות, ואני ממליץ, אני
לגמרי.
בהחלט ממליץ. יש גישה שטוענת שקשה ללמד זכייה על החוף.
על יבש. אבל אפשר לעשות זה גם וגם, אפשר לתת הדרכה לפני, וכמו בהדרכת חתנים רגילה, חודשיים, שלושה, אחר כך תבואו לפגישה, אני אתחיל לדבר על כסף, יש לך הכנסות, אין לך הכנסות, הוצאות, יכול לתת כלים. זה קטסטרופה קצת מה שהולך בתקופה הזאת.
זה גם יכול לבדל את אותו מדריך. אותו מדריך יכול לקבל קליינטורה יותר...
אני יכול להגיד לך שיש היום ארגון, אני לא אציין את שמו, שמנסה לעשות מהפכה בתחום הזה, לא רק בתחום הכלכלי, הוא מנסה בעוד תחומים בתחומי הזוגיות, לעשות כל מיני סדנאות משלימות וכאלה דברים. יש איזשהו... אני הכרתי השבוע בדיוק את הארגון הזה. יש. אוקיי, אז מה אתה ממליץ? עכשיו בוא ניתן איזשהו טיפ לדבר הזה. כשאתם משימים אחד את השני, מה לדעתך היית מייעץ להם?
טוב, אז כמו שאמרתי, דבר ראשון, איש מקצוע זה הפתרון המהיר והקלאסי ביותר. בוא נגיד, בהנחה שאנחנו עדיין עוד לא אוחזים שם, או רוצים איזשהו אקמול לפני זה, בסדר? הדבר, נקרא לזה הראשון, כללית בחיים, אני בטוח שאתם נתקלים בזה גם, אני מאמין בגישה שכשאתה נתקל בבעיה, המוח אוטומטי שלנו רגיל לחשוב, מי יכול לפתור לי את הבעיה שלי? מישהו חסם לי את החנייה, אוקיי, שיזיז את האוטו. מישהו בנה למימול הבית שלא יבנה. מישהו, אנחנו כאילו מחפשים מי יכול, אולי איזה חבר כנסת יפתור לי, אולי ראש העיר, אולי השכן, אולי אשתי, אולי הרבה של הילדים יגרום שהילד יהיה יותר מחונך. כאילו אנחנו תמיד, הראש האוטומטי שלנו הולך למי יפתור לי את הבעיה. והגישה שאני מאמין בה ואני משתדל לדבר עליה בליוויים ובהרצאות, זה על מה אני יכול לעשות למען פתרון הבעיה. מה בידיים שלי לעשות? וזה דבר שהוא מאוד מאתגר, וכשמתרגלים לעשות את זה, זה כבר נהיה אוטומטי. אבל בהתחלה, זה כאילו כל פעם, רגע, למה, לא, זה לא בעיה שלי, אבל זה בעיה שלו. ניקח דוגמה, השכנים עושים לי רעש בשתיים בצהריים. זה לא הוגן, שתיים בצהריים, שעת מנוחה. אז אני דופק קצת לשחרר.
פעם היה לפני 10 דורות, בשתיים היה שעת מנוחה. היום יהיה תורי נח. אף אחד לא מספיק לנוח בחיים.
לא יודע, בשבת, קוידש, לא יודע. מתי
שבת שיום? אני מסכים.
אז בשבת, שתיים בצהריים בשבת, הילדים של השכנים, יש לו 4 בנים קופצים בבית, צורכים בכל הבניין. אתה אומר, רגע, בואי לשלם להם, שבת בצהריים, זה הזמן לישון, מה קורה פה? אתה דופק אצלו, ועוד פעם, ועוד פעם, ואומר לך, תשמע, בוא תנסה לחנך אותם, אין, זה ADHD, זה אין ריטלין.
אז מה אתה רוצה שאני אפתור? אז מה אתה חושב?
נו, אז איך אני, מה תלוי בי?
אוקיי, אתה מאוזניים.
בדיוק, אתה מאוזניים, עולה 5 שקל בכל קיוסק, וסגרת את הבעיה. אבל רגע, אבל למה...
אז אתה אומר לברוח מהבעיות כשיש לנו בעיות בזוגיות?
או, אז תכף ניגע לזה, אבל הגישה היא קודם כל מה אני יכול לעשות לפתור את הבעיה.
זה כמו בכל הגישה של כלכלת המשפחה, בסוף המשפחה צריכה להביא גם את החלק מהפתרון, מגיע מהמשפחה, אתה מכיר בעצמך את עצמך, ואתה זה שיכול להביא את הפתרון, גם פה באיזשהו מקום זה לדעתי הולך לשם.
נכון, גם זה קורה לפעמים שבהרצאות או בזה אומרים לנו, הממשלה הזאת, ואי אפשר להרוויח פה כסף, והמלחמה הרגה לנו את ההכנסה, והפיצויים כל כך קטנים, והבירוקרטיה. אני יודע, זה נכון, זה מתסכל אותי לא פחות. אבל מה ייתן לי? להתלונן על שר האוצר, על ראש הממשלה? זה לא יפתור לי.
במקום זה, בוא נקליט פודקאסט.
בדיוק, בוא נעבוד, בוא נעשה
משהו.
מה בידיים שלנו? מישהו שכן פוגש ואומר, תגיד לי, מה עושים? משכנתה רוצחת אותי. עוד עולה ועוד עולה ועוד עולה. מה עושים? מה אפשר לעשות? תביא
הכנסה.
או שאתה מחזיר את המשכנתה.
אתה יודע מה עוד הוא ציפה לפתרון? תגיד, הולך לבנק, תקפיא את המשכנתה 3 חודשים, ואז זה מתפרס על 100 חודשים.
אז תשלם יותר ועוד יותר ועוד יותר.
אבל זה מה שהם רוצים. אבל זה מה שהם רוצים. כאילו איזשהו פתרונות פלסטר כאלה, שמישהו בא במלחמה ובקורונה ומחרתיים עוד פעם.
זה בדיוק מה שאני זרקתי מקודם, ואתה לא בדיוק קנית לזה.
כן.
הפתרון הוא לברוח, כאילו.
אז בוא, אני ברחתי מהשאלה, אז עכשיו אני אחזור למה שאתה שואל. הפתרון הוא דבר ראשון, לשב, עוד פעם, כמו שאומרים, יועץ זה אופציה קלאסית, אבל בהנחה שעד היועץ, אם אומרים, ביידיש אומרים, עד הבית ברזר, כיף צריך לשתות משהו, נכון? אז אנחנו...
ניסן קרייצ'מא דף מנוחה.
זה עוד רוצה לספר על מוזיקה, אפשר להביא פה.
אני לא יודע איך אומרים ביידיש, אני לא יודע, לא צריך את הדדר, אמרו לי שיש ביידיש שישמע טוב.
יש שיר גם.
אז זה גם עם שיר. אז לכן, אז עד שמגיעים ליועץ, ויש יועצים שלוקח זמן עד שמקבלים פגישה אצלהם, אז בכלל אתה צריך לפתוח את הבעיה בינתיים. אתה יודע, עד שתגיע ליועץ כבר תשבו עם גב אחד לשני.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? גב אחד על השני? אחד הסימנים פישן. אחד הסימנים שאני רוצה לראות מה המידה של השיתוף פעולה במני הזוג. אני יושב הרי על כיסא אחד, מולי 2 כיסאות. אני שם אחד ליד השני, אתה יודע, ברווח סביר וזה. אם מישהו בא, ואני רואה גם מי זה, לוקח את הכיסא, מזיז אותו ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. מהשני, אבל קודם כל יש פה בעיה. יש פה בעיה, הוא מנסה לברוח, הוא מנסה להתרחק ממנה או ממנו, לא משנה כרגע מי, והוא קודם כל הוא זה שעושה את זה. שים לב לזה, יש הרבה משפחות שעושים את זה, לא כולם, טיפ קטן, אל תעשו את זה.
מי שבא אליך כבר יודע לא לעשות את זה, אם הוא לא רוצה להתאפס.
נכון.
אבל האמת היא שזה אוטומטי, גם אם הוא ירצה לא לעשות את זה.
ברור, ברור, שאלה בכלל.
אז נחזור לשאלה שלך. למה יעשה, אנחנו אומרים דבר כזה, את או אתה, שניכם ביחד, וכל אחד לחוד, יישב עם עצמו וינסה לעשות עם עצמו את הפגישה אצל היועץ בינתיים, מה אני לא מרוצה מהחלק של ה... אז או מהנישואים, או מהחלק הכלכלי של הנישואים שלנו, בוא, אפילו על דף הכי טוב, דף או וורד או אקסל, לא משנה לי, אבל פשוט להוציא את זה קודם כל מהראש שלי, זה חלק יותר מהקשר שאני עושה בפגישה, תן לבן אדם להוציא את כל הכעס, את כל המררה שלו, ולפעמים זה יכול לקחת גם 4 פגישות, ולפעמים גם עם צעקות ועם בחיות, ולא משנה לי מה. כי אנחנו צריכים קודם כל לשחרר את הרוגלה, וזה חשוב מאוד. ואפשר לעשות את זה גם לבד. זה קצת פחות יעיל, אבל זה עדיין עובד נפלא. ואנחנו רוצים להוציא את זה, פשוט רשימה, לא אכפת לי שרשימה של 300 דברים. ממה את או אתה לא מרוצים, או מהמצב הכלכלי שלכם, או מההתנהגות של הבן זוג בנושא הכלכלי, או באופן כללי, בוא נשפוך. בא לי לא עובד, בא לי חונק אותי, אשתי לא עובדת מספיק, היא מבזלת.
לא מוכשרת, ולכן היא לא מצליחה להכניס. בוא
תרשום הכל, לא מפחיד.
אגב, לא מוכשרת, זו מילה ממש לא נכונה, כשמדברים על בן זוג, מהסיבה שתמיד אחד משלים את השני. זאת אומרת, לא ראיתי מישהו שיכול להגיע לקרסוליים של השני בתחום מסוים, וכן להפך. אז מה שקורה זה שבעצם כשלמישהו אין כישרון מסוים, יש לו כישרון אחר.
חד משמעית.
ומישהו שבא ואומר, אשתי לא מוכשרת, זה אומר שיש לו בעיה רצינית.
הוא גם ככה מתוסכל ממנה, בוא נגיד זה ככה. זה לא עניין רק של מוכשרת או לא, כי אין מדד למוכשרות.
לא מתוסכל ממנה, הוא מתוסכל ממציאות מסוימת.
כן, כן.
אוקיי? זאת אומרת, לצורך העניין מהחובות שיש לו.
אוקיי, ברגע שהוא כתב את זה על דף, אוקיי, בוא נמשיך.
כתב את זה על דף, שיסתכל את זה, יאכל את זה, יעבור על זה עוד פעם. ינסה לנשום את השחרור. באמת, יוודא שהוא יתרוקן, בסדר? ויכול להיות שפתאום הוא ירגיש, אתה יודע, להבדיל, סליחה לדוגמה, אבל האדם שמקיא, ופתאום יוצא לו עוד, אז שיבדוק אם יוצא לו עוד משהו. יכול להיות שיוצא לו עוד איזה 15 דברים, לא מפחד. תן לדברים לצאת, הכל בסדר, זה בריא, זה בריא לגמרי. אולי לא כדאי שהבן זוג יראה את זה, כי יכול להיות שהוא ייכנס לסחרחור, אבל לפחות בשבילך זה חשוב. ואז הוצאת את זה, תהפוך את הדף, או דף חדש, ועכשיו תכתוב דברים שאתה מרוצה מהבן זוג שלך.
אופה.
עכשיו אתה יכול לכתוב, כי כבר הוצאת את כל הדברים הרעים. עכשיו, יכול להיות שבדי פעם תפלק לך עוד משהו רע, אז תחזור לדף ותרשום, אין בעיה. ואז פתאום תראה שאחרי כל החסכנות שלו וכל הקמצנות שלו, אבל הוא מנהל את התקציב, וברוך השם, יש כסף, והילד האחרון קיבל פה בובה ליום הולדת, או עגלה חדשה, לכל בעל, וגם אישה כמובן, אין אדם בלי יתרונות, ויש טונות של יתרונות. והעניין הוא שאנחנו, הבעיה המרכזית, נקרא לזה בעולם הייעוץ נישואין, זה שאנשים מתחתנים עם היתרונות וחיים עם החסרונות. ואז התוצאה היא שהם סובלים. הם פשוט סובלים. עכשיו, היתרונות קיימים, הם כל הזמן שם. אבל אנחנו לא רואים אותם, אנחנו רואים רק את החסרונות, אנחנו חיים איתם, והחוכמה היא להעלות למודעות שלנו את היתרונות, והחסרונות קיימים ואנחנו נטפל, יש פתרון בכל
סוגר. כלומר, ברגע שאנחנו מציפים את היתרונות, אז התחושה היא הרבה יותר נעימה, ואז בעצם יש לנו סוג של אקמול.
אקמול, ואנחנו, עכשיו, ואפשר גם לאמיצים, אפשר גם להראות את הרשימה לבן זוג. תקשיב, תראה, בוא נעשיתי לעצמי בדיקה, וראיתי שדווקא יש לך פה איזה 15 יתרונות. או איזה 7 או איזה 70, לא יודע.
למו 300 חסרונות.
אני מדמיין את אשתי מגיעה אליי עם הרשימה.
אבל אתה יודע מה הכי...
רק שנייה, יש לי שאלה שאני לא רוצה לשכוח אותה.
כן.
אתה נתת לאחרונה הרצאה על נושא הגמחים במגזר החרדי.
ברור.
אתה בטח מכיר אנשים שמגלגלים חובות ומגלגלים ומגלגלים גמחים בלי סוף.
ברור.
האם שם יש יותר מריבות ובעיות בזוגיות או לא?
חד משמעית.
כן?
חד משמעית.
מה, איפה שיש חובות?
חד משמעית.
מה, אתה נורמלי? אני אספר לך סיפור. יושב איזה זוג שהבעל מגלגל חובות ב-827,000 שקל.
אוקיי, אתה זוכר שאני היה לי את ההרצאה בבני ברק במרכז כיוון, היה שם מברך אחד שהגיע וצחק עליי, אני מגלגל כל היום בגמחים, וזה לא כזה נורא.
בטח, בטח, בטח.
אמרתי עצמי, אוקיי, אולי זה כן תחום שאפשר לעבוד בו לגלגל בגמחים.
א', יש אנשים שעובדים לי, בתחילת הנישואים חבר הציע לי, הוא היה מגלגל גמחים, עוד לא הייתי בית כלכלי, והוא עבר דירה לעיר אחרת, והיה לו כל הקשרים, היה לו פה בבני ברק, והוא אמר לי, תשמע, אני צריך את כל העניינים, ואין לי כוח לבוא כל פעם לבני ברק. הוא אומר, אני אתן לך את הרשימה, עם הערבים, עם הכל, אתה תעשה בשבילי את הסיבוב, ואני אשלם לך.
אני חייב לחזור לסיפור שלי, כי זה לא הגיוני. 827 אלף שקל, הוא מגלגל חובות, בפרוטות אבל. מה זה אומר בפרוטות? הוא לא חייב למישהו 300 אלף שקל.
5 אלף לאור,
10 אלף לאור. תקשיב, שתי פגישות ישבנו רק בשביל לרשום את הרשימה.
וואו.
כי זה באלפים בודדים. הוא חייב בערך לכל אשדוד חצי בני ברק.
יפה.
ממש ככה. ואני רואה את האישה ככה, היא לא הייתה מודעת, היא הייתה מודעת שהיא מגלגלת, מגלגל, מגלגל. ככה בעיניים פתוחות, מול המחשב, איך ש... עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה, עוד שורה. וכל שורה, הפה שלה נפתח עוד יותר. תקשיב, הייתה בהלם גמור. ואני מנסה לקחת אותך לכיוון הזה.
כן, מה קורה אצלם בבית באותו לילה?
כי לא מה קורה אצלם בבית באותו לילה, שהם כבר באו והכל. אני מדברת עוד לפני. הרבה בעלים לא משתפים את האנשים שלהם. אנחנו דיברנו על שיח התחלתי. אני כבר מדבר על הבעיות שכבר נוצרו. לא משתפים, אם כי הם יוצאים לוזרים, אני מגלגל גמחים. ואז האישה לא יודעת עד כמה המצב חמור, ואז מה קורה?
קוראים כל מיני דברים, זה כל זוג, זה פוגש אותו במקום אחר. יש את הבעלים הבונקרים שבכלל לא מספרים לאישה שום דבר.
לדעתך זה תקין?
כל עוד שזה עובד לו, זה בחירה שלו. אני לא יכול לבחור בשבילו.
אתה לא יכול אבל להגיד מה, פה מה באמת ראוי להיות, כי בעיניי ראוי שהיא תדע הכל. כי בסוף, ברגע שבן אדם סוחב גם לבד, שים לפישל, ברגע שבן אדם סוחב לבד, אז זה קשה לו יותר. הוא מרגיש את המעמסה, קשה לו, הוא מתמודד לבד, 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 לבד. יש עוד מישהו, גם היא לא יכולה לפתור את חלק מהבעיות, עדיין עוד מישהו פה בתוך התמונה.
זה אגב משהו מדעי אגב. כששני אנשים מרימים משהו שעולה, ששוקל לצורך העניין 10 קילו, כל אחד מחזיק ביד רק 2.5. זה חלק מהאף, לא יודע אם זה פיזיולוגיה או איזה הגדרה זה.
זאת מציאות, זאת מציאות גם.
יותר קל לך לסחוב שתי מקררים עם עוד מישהו, מאשר חצי מקרר לבד.
ואני אוהב תמיד להגיד שברגע שאישה מודעת לתקציב, אם נמניח אין כסף, עוד לא ראיתי מאוד אישה שקונה בגד ב-1,000 שקל אם יש מינוס. כן ראיתי נשים שקונות ב-1,000 שקל בגד, כי היא לא יודעת כלום. זאת אומרת, כמו שהתחלת להגיד, אין רשע פה בתוך הסיפור. יש בן אדם שלא יודע, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא יודעת. מאיפה אני יודע שאין כסף? אם אתה לא תגיד לי.
כן, מצד שני, אתה תגיד שאין כסף, היא תגיד, זה בגלל שאתה בזבזת אתמול.
נכון, אבל זה חוזר לשיחת סינכרון, זה חוזר לכל הדברים האלה שדיברנו, נכון? צריך סינכרון, זה לא מגיע בשלב של אין כסף.
אני חושב שהפתרון לכל זה, להקדים את הבעיה בעצם, להקדים תרופה על המחלה, זה פשוט לעשות ישיבת תקציב כל שבוע. בבית, שבת הבעל והאישה, יודעים מה היה התקציב שלנו.
חודש, לדעתי. לדעתי חודשי, שבוע לא יחזיק כל כך.
אני יודע למה שבוע, כי בשבוע אין לך כמעט הוצאות. זאת אומרת, אין הרבה קניות, אין הרבה דברים. זה לוקח לך בדיוק דקה וחצי. מאשר בחודש זה משהו יותר מעמיק ויותר ארוך. ולכן זה, אתה יותר מהר יכול להישבר כשזה שבועי.
אפשר להתחיל משהו... שבועי לדעתי, כי כמו שאתה אומר, אין הרבה מספרים, אבל ברגע שהמספרים ברורים, אז כשמגיעים בחודש, היום כשאני יושב חודש,
אני תמיד
מספיק לחמש דקות לדעת כמה יש.
אני, שוב, אני גם עושה את זה לעצמי פעם בחודש.
בדיוק.
אבל לזוגות שאני מלווה, שלא היה להם את זה לפני זה, ואני רוצה שיהיה להם
אז כאן, תאמר, אז כל
שזה
שבוע.
יזרום, אני אומר להם, קודם כל אתם מתחילים כל שבוע. עכשיו, יש עוד יתרון לשבועי, שאתה יכול להשוות איפה אני אוחז לעומת התקציב שלי. זאת אומרת, אם לצורך העניין, התקציב שלי על מזון הוא 4,000, והוצאתי 2,000 בשבוע הראשון, אני יודע שעכשיו אני חייב להצטמצם בשבועות הבאים. מה שקורה, אני מונע את החריגה מהתקציב, כי אני שולט בזה תוך כדי. עכשיו, מה שקורה כשאנחנו יושבים בישיבת תקציב בעצם, שנינו רואים את כל ההוצאות ואת כל ההכנסות בלייב. בפרט אם זה שבועי. אם זה חודשי, זה כבר סוג של רטרו. כשזה שבועי, אנחנו חיים את זה ממש ממש בלייב. זה קנייה של אתמול. ולכן אין טענות אתה מבזבז, אין טענות את לא מכניסה, או להפך, לא משנה. זה שינוי חיים. אני אומר לאנשים, אנשים חושבים שחיים עם תקציב זה צמצום, זה עונש. זה סבל.
זה השחרור הכי גדול. זה השחרור הכי גדול. אבל בוא נתקדם הלאה. עוד נושא. נניח יש עכשיו מישהו צריך להגדיל הכנסות. היא אומרת הוא, הוא אומר היא.
וואו.
זה נקודה שהייתי רוצה ללבן איתך.
אחלה שאלה.
אחלה שאלה, מה עושים?
אז ככה.
מבלי להיכנס עכשיו למי חתם בכתובה. בסדר? כי אם אנחנו מביאים את ההלכה, אנחנו תמיד פה...
לא, זה לא נכון אגב, העניין של ההלכה. בדיוק מישהו אמר לי את זה פעם אחת, לקח לי זמן להקל את זה. זה נשמע רע מאוד. אבל לפי הכתובה, אתה צריך לתת לה משהו ללבוש, ומקום לישון, תלכי לעזרת נשים של הבית כנסת, סידרתי לך שם פינה, יש בגד מהגמח, יש אוכל מהכוילל שנשאר.
אומר פה דיסקלמר שלא יתבור אותנו, לא לעשות את זה.
לא לעשות את זה, כמובן. אבל תיאורטית, מבחינת הכתובה, ההלכה, הבן אדם הזה עשה את שלו, אז לא, כל מה שאנחנו נותנים לאישה, אנחנו נותנים כי אנחנו אוהבים אותה, כי אנחנו דואגים לה, כי אנחנו רוצים שיהיה לה טוב, וחייבים להגיד את זה, אוקיי? ברור. עם כל הדיבורים על אפליות ולא יודע.
אז תכלס, מה עושים?
אז ככה, כשמגיע באמת שלב השינוי וחסר לצורך העניין 8,000 שקל, ומי יביא אותו, כן? במיוחד אם אחד מהצדדים כבר עובד והשני לא עובד, ומן הראוי שזה שלא יעבוד, שיישא בנטל, הרי השני כבר עובד. אז טוב, פה נכנס הקטע מאוד חזק של האימון, כי באמת אני לא רוצה להכתיב לאנשים מה לעשות, לא לאחד מהם ולא לשניהם, ובעצם אני אלבן את זה איתם ביחד. דיינו, בדרך כלל השיח הוא תמיד יהיה כזה של מה אני יכול לעשות למען הכלכלה של הבית, וגם בדרך כלל מי שפחות עובד או לא עובד, יש סיבה למה הוא לא עובד. או שהאישה מגדלת ילדים ברצון של שניהם, או שהבעל לומד ברצון של שניהם, או שאחד מהם חלש יותר מבחינה פיזית, או מבחינה רוחנית, נפשית, לא משנה מה, שהוא באמת פחות יכול, זה לא במקרה.
אגב, למקרים כאלה, אני תמיד ממליץ למצות זכויות. אני למדתי קורס מיוחד של מיצוי זכויות בביטוח לאומי, למרות שאני לא חברת מימוש זכויות.
יפה.
כי אני הבנתי
שיש צריכים לדעת את זה.
שיש גם מקרים כאלה, אנחנו חייבים לדעת את זה.
נכון. ובאמת, בדרך כלל, המציאות כזאת היא כמו שמים תמיד מתנגזים לאמצע והם מושבים. כששני בני הזוג, אתה פוגש אותם במצב כלשהו, בדרך כלל הם נמצאים באיזשהו איזון מסוים שהוא לא סתם קרה. לא סתם במקרה הוא יש לו עבודה עד 9 בערב, והיא במקרה עקרת בית. זה לא קרה לבד, יש לזה סיבה. או שהוא ביקש ממנה, או שהוא לא חשב, או שהיא התרגלה ככה, או שזה, וכמובן שאפשר לשנות כל דבר, הוא לא חייב להיות
אבל יש בזה המון חסמים. אני רואה משפחות, אני ראיתי למשל מישהי שהיה לה מאוד מאוד קשה עם הרצון לצאת לעבוד, כי היא פחדה שלילדים שלה לא יהיה דמות הורית מספקת במהלך היום, כי היא גדלה בבית עם חובות והוצאה לפועל, וההורים שלה היו עסוקים בלגלגל חובות, וההורים שלה לא היו שם בשבילה. והיא לא רצתה לצאת לעבוד כאילו בשום פנים ואופן, כי מה יהיה עם הילדים? היא פשוט ישבה ובכתה עם דמעות בפגישה. אני לא יכולה לנטוש את הילדים, זאת אומרת בהסתכלות שלה לצאת לעבוד זה לנטוש את הילדים. היי תספר לה ש80% מהאנשים במגזר החרדי עובדות, זה לא מעניין.
באופן עקרוני תמיד כשבפגישות כדאי, ואנחנו עושים את זה אני מניח, בודקים שנייה את הרקע של הבעל, רואים את הרקע של האישה, ומשם אפשר להסיק מאיפה הגיע הפער. כי בסוף כל אחד מגיע עם העולם הכלכלי שלו, וזה מגיע בסוף מההורים, שההורים רכשו את זה מההורים, וכו'.
אגב, אני אוהב תמיד בקטע הזה, להוריד קצת את את כל הנושא הזה של האימון למקום יותר נמוך, ואני אומר להם, תקשיבו, אני לא איזה פסיכולוג, אני לא קאוצ'ר, אני בסך הכל יועץ. את יודעת מה הקטע של האימון שלי? אני יושב איתכם, ועושה איתכם סיור מוחות. אנחנו דנים ביחד בסוגיה, מה שיצא תוצאה מהסיור מוחות הזה, זה מה שיצא. אני לא איזה קוסם. אנשים מצפים שיבוא מאמן כלכלי, ישנה אותי, יעשה לא יודע מה.
אתה יודע מה אני עושה כמעט בכל פגישה כשאני רואה שהם קצת כאלה איזה? אני פותח את המגירה ואני אומר להם, הנה, תראו, אין פה כסף. אין פה חלוקה של כסף, אין פה קסמים, אין פה זה עבודה משותפת קשה של כולנו. וזה חשוב להפנים את זה.
אני אומר שהמדפסת שלי לא עובדת.
אני נהניתי, הייתי אצל נתנית, ובערב ט"ו בשבט, ואני רואה שם פירות יבשים. אמרתי, רגע, זה תקין פירות יבשים בחדר של נתנית? היא אומרת, כן, זה תקין, ואתה גם יכול להתכבד. אמרתי, כן, אבל זה לצוות. היא אומרת, אתה מהצוות, מה זאת אומרת? אמרתי, איך אני מהצוות? אני מטופל פה. לא, אתה חלק מהצוות, זה שם אתה מטופל, אתה חלק מהצוות. ואיך נהניתי מזה, אמרתי, אני לוקח את זה אליי לקליניקה. האנשים, כמו שאמרתם, שבאים אליי, זה לא שאתם יושבים פה רגל על רגל, יאללה, בוא תביא את הקסמים שלך. אנחנו עובדים ביחד, אתם חלק מהצוות פה. וכן, אני בהחלט מאמין שזה דבר שהוא כדאי.
לסיום, תן לנו איזה משהו שובר שוויון, איזשהו טיפ חזק.
שובר שוויון.
שכל זוג יכול עכשיו לקחת, ליישם אותו מיידית. וכן לעשות קסם. יאללה, בוא נעשה קסם.
טוב, נגענו בזה קצת, אני ארחיב בזה קצת. דיברנו על מה שנקרא, על, 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 על פיגועים, כן? בואו נדבר על כל זוג, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לקחת דף ועת ולשבת עם עצמו, עדיף במקום כזה פסטורלי באיזה מרפסת או באיזה גינה, בלת ברגע גם בסלון של הבית, פחות יעיל, אבל זה עדיין עובד. דף ועת, תרשום לעצמך לפחות בין 15 ל-55 דברים טובים שאתה מרוצה מהבן זוג שלך. או אתה יודע מה, ניתן עוד טיפ אחד קטן לפני.
לאו דווקא בהקשר כלכלי, נכון?
כן, לאו דווקא, לאו דווקא, נכון, לאו דווקא. זה טיפ שהוא קשור לעולם הזוגיות באופן כללי, אבל אני אתן טיפ אחד קודם, שהוא יעזור לטיפ הזה. דקה לפני, תפתח דף ותמלא בין 15 ל-55 פריטים שאתה מרוצה מעצמך.
לא, כל בן אדם צריך להיות שלם עם עצמו.
תכתוב לעצמך, חלק מהבעיות של הדור הזה זה המרמור הפנימי הזה, שאורס כל חלקה טובה, ואם אתה שואל אותי, זה היסוד והשורש לבעיות זוגיות ולעוד שלל בעיות. קודם כל, תכיר בעצמך 15, אם לא הצלחת להגיע ל-15 דברים טובים שאתה מרוצה מעצמך, אפילו דברים שנולדת איתם, נולדת גבוה, אתה מרוצה מזה, תקשום. אם אתה, יש לך דברים שעבדת עליהם, הייתי ביישן ונפתחתי, הייתי עצלן וזה, לא משנה. עדיף דברים שעשית, אבל גם דברים שנולדת איתם. נולדתי עשיר, נולדתי מיוחס, נולדתי בנשק, לא משנה. תרשום.
אגב, מי שנולד עשיר, סטטיסטית, יש לו יותר סיכויים להיות עני מאשר עשיר.
אוקיי, בסדר. 15 דברים שבעיניך הם טובים. אחרי שמילאת את זה, תעבור ישר ל-15 דברים על הבן זוג. זה יעשה פלאות כשלעצמו, ואם אתה עוד יותר אמיץ, שים לה את זה ליד הקרית או על המקרר וכן להפך. אתם לא תכירו את הבן זוג שלכם. אמר לי מישהו השבוע, אני התחתנתי מחדש בלי הטקס.
יואו, יואו.
תבין על מה מדובר.
זה טוב, זה טוב.
זה מטורף.
יאללה, בוא נלך לעשות את זה, פישל.
יאללה, הלכנו.
יאללה, תודה רבה, אבי.